גוף האמר יש לקיש. אנחנו בדף פא' עמוד ב'. עכשיו מדברים בעצם הדין. אמר יש לקיש, צרור שעלו בו עשבים, מותר לקנח בה, מותר לנקות את עצמו אם יש איזה אבן שעלו עליו עשבים. התולש ממנה בשבת חייב חטאת. אם יש איזה אבן או משהו שצמחו עליו עשבים, אתה הוציא את העשבים האלה, אדם עשה חילול שבת. אמר הפפה, שמע מינה בדריש לקיש, היי פרפיסה שרה לטלטולה. באמת יוצא מהדברים שלו, שאתה אומר שמותר לקחת אותה לנקות את עצמו, אז יוצא מהדין הזה שאין בזה איסור שאתה מטלטל אותו. אז את הדבר הזה מותר לטלטל אותו. שאם היה אסור לטלטל, איך אתה לוקח אותו באיזה יום שבת, משתמש בו. כן. היי פרפיסה, זאת אומרת, פרפיסה זה הכוונה עץ, איזה עצית שיש בו נקב, כמו חתיכת אפר כזה. כן, ואינו נחשב כתולש מן הזרעים ממקום למקום. מה תקיף לה רב כהנא? אומר, איך אתה לומד דבר כזה, מותר להוזיז את העצית שלך שיש בו נקב, איך יכול להיות? אם אמרו לצורך, ושאדם צריך לנקות את עצמו, יתירו לו את הדבר הזה. יאמרו שלא לצורך, איך יכול להיות? אתה מבין? שמותר לטול צרור שעלו בעשבים כדי לקנח בו, יתירו לצורך, שאדם יתקנח בו, אבל איך אתה רוצה לבוא ולהגיד, בבית שלך עציץ נקוב, תטלטל אותו, איך יכול להיות? לא יכול להיות. עכשיו מרפיסה, הואיל ואתה לידידה למה במילתא, כמו שדיברנו על העציץ הזה, אני אגיד לכם איזה הלכה. היה מונח על גבי קרקע, זאת אומרת, הפרפיסה, העציץ הזה היה מונח על גבי הארץ, והניחו, כמובן הרים אותו והניח אותו על גבי יתדות, חייב משום תולש, כיוון שיש לו דין של תולש, כיוון שהוא מחובר כאילו לקרקע. ואם היה עציץ מונח על גבי יתדות והניחו על גבי קרקע, חייב משום נוטע. אז הוא רוצה לומר שהמעשה הזה מחייב אותו. כן. אמר רבי יוחנן, אסור לקנח בשברי חרס בשבת. אסור לקנח בחרס. זאת אומרת, אם יש לך איזה חתיכות קד שנשבר ויש לו חרסים, אסור לקנח בו. אומרת הגמרא, מה איתה? למה אסור לקנח בו? למה? אי למה? משום סכנה, אולי החרס הזה יש לו חידוד והוא יזיק לו, יעשה לעצמו פצעים. כן, ובפרט באותו מקום זה מאוד עדין, כשני הקרקע שאתה יש שם, זה יכול להיות עוד יותר מסוכן. אז למה אתה אומר בשבת? תגיד שאסור לקנח בו, גם בחול נמד. אלא תאמר אתם שמשום כשפים, זאת אומרת, היו מאמינים שעל ידי שמשתמשים בחרס ומנקים את עצמם, אפשר לעשות להם כשפים. אז אומרת הגמרא, אז גם כן בחול, אפילו בחול אסור. למה אתה אומר דווקא זה? שלא יהיה לו נזקים. ואלא, אומרת הגמרא, משום השרת נימים, בגלל שהחרס הוא חד, יכול להוציא את השיער שבו. כן, אומרת הגמרא, מה יש? דבר שאין מתכוונו. ויש לנו כלל שדבר שאינו מתכוון, מותר, תבינו מה זה דבר שאינו מתכוון. למשל, אני הולך עכשיו מפה לבית הכנסת. אני עובר על גבי עשבים. יכול להיות כשאני הולך זה יתלש, אין דבר. אני לא מתכוון, אני מתכוון ללכת לבית הכנסת. אז אפילו אם יתלשו העשבים זה לא אסור. אבל אם זה פסיק ראשי, בוודאי ובוודאי שזה עושה את התלישה, זה אסור. כאן הגמרא אומר, אסור לקנח בחתיכת חרס. ואת הגמרא למה? אם בגלל זה גם בחול אסור, אם בגלל זה גם אם בגלל כשפים תמיד אסור, ואם בגלל, למה אתה עומד דווקא בשבת? אומר לא, שבשבת אסור לתלוש ואסור לחתוך, אז יש חשש שאדם יחתוך שם כל מיני שערות מהגוף שלו, וזכן אמר שאל תקנח בו. אומרת הגמרא, רגע, רגע, אז מה יש? מה הוא מתכוון? לקנח את עצמו. הוא לא מתכוון להוריד שערות. ודבר שאינו מתכוון, זה מותר. זה גם לא פסיק ראשי, לא ודאי שיתלשו. כן, זה השאלה. אמר לו רב נתן ברושעיה, מה, תיזהרו, תיזהרו, אדם גדול אמר דבר. לפי כך צריכים להבין אותו, צריכים להסביר, נמה במילתא. נחזור, אמר לרב נתן ברושעיה, גברה רבה, זאת אומרת מי שאמר את הדין הזה, זה אדם גדול, מי אמר את זה? תגידו אתם, מי אמר את זה מהשם היה הרב? רבי יוחנן, נכון? כן, עשו לקנאה בכלי חרס, אז אדם גדול שאמר את זה, זה איש גדול, זה לא איזה סתם אדם, זה ראש הישיבה, ראש הישיבה של, של ארץ ישראל, צריכים להבין אותו, מה הוא התכוון, למה באמת אסור, הלא הוא בעצמו פוסק דבר שאינו מתכוון מותר. גברה רבה, זאת אומרת רבי יוחנן הוא איש גדול, אמר מלטה, אמר זה דין, שעשו לקנח בחרס, נמה בטעמה, בואו נסביר אותו ונלמד אותו. למה בעיה בחול די אסור, זה הכוונה שלו, בחול זה ודאי אסור, כן, למה משום כשפים, אבל בשבת הוא הביא כתורת עליה כלי, כן שיש לו דין של כלי, זאת אומרת, ראו להשתמש בו, אז ממילא אינו מוקצה. היה לנו מה זה שפיר דמה, זאת אומרת שינקה, מה משיטלטל זה דבר אחר, אל תיקח צור, תיקח את זה, זה יש לו תורת כלי. המשמע לן שלא עשו לקנח בו, אבל באמת הסיבה שזה מזיק, שזה מזיק לאדם, זה הסיבה. או משום כשפים, או משום שזה יכול לעשות לו פצעים. כן, רבה מתנה לה את הדין הזה של רבי יוחנן ככה. משום השרת נימי, זאת אומרת שעל ידי שהוא משתמש בדבר הזה, זה התלשות שערו. אז אם קשה על ידי רבי יוחנן, על ידי רבי יוחנן, יוצא לו סתירה מדברי רבי יוחנן, זאת אומרת שאסור לעשות, לקנח שמה הוא יתלוש נימי. והרי הוא בעצמו אומר דבר שאינו מתכוון מותר, זה שהוא שואל. וקשה על ידי רבי יוחנן, על ידי רבי יוחנן. כן, מי אמר רבי יוחנן שאסור לקנח בחרס בשבת? על מה? דבר שאינו מתכוון, אסור, נכון? ואילו במקום אחר, רבי יוחנן אמר, הלכה כסתם משנה, תמיד כשאתה רואה סתם משנה, לא כתוב מי אומר, אתה נודר, זה דין, תדע לך שזה הלכה, הלכה כסתם משנה. אם כתוב אמר רבי יהודה, אמר רבי מאיר, תברר. אבל אם כתוב סתם משנה, כמו שיש לנו הרבה פעמים משניות, לא כתוב מי אמר אותם, הלכה כמו סתם משנה. ויש לנו משנה שזה מותר, שכתוב שהנזיר חופף את השערות ומפספס גם בידיים, אבל לא סורק, למה? בכלל שמסיק. אז זה השאלה. אז רואים שהנזיר אסור לו להוציא את השערות, כתוב שהשערות יגדלו, אסור לו, אבל הנזיר יש לו איסור אחר לעשות, לשחק יותר מדי בידיים בסריקה. מה כתוב? נזיר חופף, הוא רוחץ את הראש שלו, רגע, רגע, שאתה רוחץ יוצא שערות, אין דבר, שיצא, דבר ש... אתה מה מתכוון? אתה מתכוון לרחוץ את הראש, אז שיצא שערות. אלו, אסור להוציא שערות, אני לא מתכוון להוציא שערות. כמו שאמרתי לכם, אני הולך בדשא ונתלשים, שיתלשו. אני לא מתכוון לזה, וזה לא ודאי שזה יהיה. אז חופף את השערות, וגם הוא מפספס, משחק עם השערות שלו. למה שהוא לא מתכוון? אבל לא סורק, במסרק זה אסור, למה? שבזמנם היה ודאי שמוציא, זה הבסיס שאסור להסתרק בשבת. עכשיו בואו נראה אם זה נכון הדבר הזה. למה אסור לנזיר לעשות את זה? בגלל שזה בוודאי יהיה. כשאתה מסרק וגם אתה מתכוון, הגמרא אומרת, להשאיר נימים המדולדלים. כשאתה מסתרק זה ודאי יוצא, ואתה מתכוון להוציא את השערות החלשות כדי שיהיה לך ראש יפה עם שערות חזקות. בואו נראה היום. למה כל אחד ואחד מסתרק? לאיזה מטרה? נשמע. אנחנו כאן בכיתה, נשמע כמה אחדים. תגיד, נו, אחד אחד. אתה מתכוון להוציא את השערות? לא. אתה מתכוון ליישר את הראש. ודאי שזה תולש במסריקות שלנו? לא, לא ודאי שזה תולש. אז ממילא, למה באמת זה אסור? מרן פסק שאסור לסרוק, זה הבסיס, זה המקור. שגם נזיר כמו שבת, כמו שבשבת אסור, גם לנזיר אסור. זה המקור שאסור לסרק בשבת במסריק. זה המקור, גם יש תשובה מהריבש. אבל בוא נראה היום, אם זה בדיוק מתאים למה שהגמרא אומרת. אז בזמנם, כשהיה הנזיר מסתרק, היה מתכוון להוציא את השערות המדולדלות, שערות שהן לא חזקות. וגם היה ודאי שעל ידי שהוא עושה זה, זה נתלש. אבל היום, מישהו מכם מתכוון באמת להוציא שערות שהוא מסתרק? לא. למה מסתרקים? ליישר את השערות, להחליק אותן. ודאי שזה תולש. לא ודאי שזה תורש. אני אגיד לכם, המסריק שלהם, של הקודמים, היה מאוד דק. היה דקים, דקים, כשהיו גם משתמשים בלהוציא את כל הלכלוף שכינים או דברים כאלה שיש בראש. אז היה מאוד מאוד דק. לכן המסק שלהם היה בוודאי מתכוון להשאיר שערות ולהחליק אותם. היום בימינו, לכן בשולחן ערוך כתוב אסור לסרוק. תשים את זה, אני חושב סימן שינחת או שינגים, אל תקראו את זה. אסור לסרוק במסרק בשבת. תקרא לנו את הסעיף. זה המקור, אבל אם נסתכל בסברה של המקור, לדון יש, צריכים להבין את זה בעצם. אבל מה, תדעו לכם, מה שכתוב בשולחן ערוך צריך לעשות, תקראו בשולחן ערוך. שימו את זה בקמפיוטר, אסור לסרוק במסרק בשבת. שימו את זה. מצאתם? או בסימן שין ג' או סימן שין ח', אחד מהסימנים האלה. אבל לפי זה אנחנו היום רואים שזה המקור, עכשיו למדנו. אז זה השאלה שלו, הלכה כסתם משנה שמותר לשחק בשערות. אז משמע, הדבר שאני מתכוון מותר. ואילו כאן אתה אומר, אסור להשתמש בחרס, למה שמיישיר נמים. אז זה באמת אתה סותר את עצמך, זה שאומר רבה. כן. אלא מחבר, אתה אומר את הגמרא, טעמו של רבי יוחנן, כמו רב נתן בראשה היה זה, משום כשפים או משום סכנה, שעל ידי שהוא משתמש יכול לפצוע את עצמו. כן. באמת הגמרא, מה הכשפים? למה שאתה משתמש עם חרס יש כשפים? מה בדיוק הכשפים האלה? אומרת הגמרא, כי עד רב חסדא ורבה ברבונה, שני גדולי הדור, רב חסדא וגם רבה ברבונה, והוא כעז בארבע, היו נוסעים בספינה קטנה, זה נקרא ארבע, לעבור איזה גשם, משהו קטן, אונייה קטנה. אמרה לו, היי מטרונית, האישה אחת אמרה להם, עוטבם בעדייך, גם אני רוצה לנסוע אתכם. ולא עוטבו, אמרו לו, מה יש להם שבת עם גויה, גויה נבלה אחת, תומעה כולה. אמרו לה, לא, אנחנו לא נוקחים אותך. אמרה אימית, הייתה מחשפת, אמרה איזה דיבור של קישור, ואסרת לארבתה, האונייה לא יכלה לזוז, ראו שזה ככה, אמרו אינו מילתה, אמרו הם בקדושה, ושריותה, ושיתירו את הספינה, שחררו את הספינה. אמרה להו, מה יעביד לכו? אני לא יכול לעשות לכם שום דבר, למה? למה לא יכולה לקשף אתכם, למה? בגלל דלה מקנחו לכו בחספה, אתם לא משתמשים לנקוז את עצמכם עם החרס. אז ממילא ולא קטיל לבי קינה מנייך, תמיד אתם נזרים שלא יהיה לכלוך של קינים על הבגדים שלכם, אתם לא הורגים אותם. מי שהיה עושה את זה...
שולחן ערוך, איפה דף? איזה שולחן ערוך?
אני חושב זה או בסימן שין ח' או בסימן שין ג', אסור לסרוק במסרק בשבת. אסור, תפתור.
איפה היא בשולחן ערוך?
אני אומר לכם, תקרא, באור החיים, אסור לסרוק במסרק, תכתוב במסרק, יבוא לך. טוב.
אור החיים.
אסור לסרוק במסרק בשבת, תכתוב מילה אחת, יבוא. כן, ולא כזה לכל קנאה מנייך, ולכן אני לא יכולה לשרות בכם. ולשליף לכו ירקה, ואכיל להו מקישה דאסיר גנב. גם אתם לא לוקחים את הבצל, מוצאים אותו מהחוט שהוא כושר באמצע. אתם פותחים אותו ויושבים, לכן מי שעושה את הדברים האלה, שולט עליו כישופים. הרמב״ם עליו השלום, מישהו שאל אותו, לקחת אישה שמתו בעליה פעמיים. אז הוא אומר, זה בדיוק הגמרא הזאת כאן, מי שמאמין בזה, שלא יאכל את הגינה, אבל מי שלא מאמין בזה, שיוכל. אומר, מי שלא מפחד, לוקח אישה אלמנה שמתו בעליה, שיקח. אני, מה אני אומר לה? אבל כתוב בהלכה, אסור. זה הרמב״ם לא נגד הגמרא. אני אומר, תשמעי ביתי, רוצי בחוץ, תמצאי שני עדים, תעשי קידושין עם הבחור שרוצה אותך, תבואי אליי, אני אחתן אותך, עשה לך שבע ברכות, כך כותב הרמב״ם. הוא אומר, אבל את הדוגמה הזאת הוא מביא, כמי שאוכל מתוך בצל שקושר אותו הגנן, ומוציא ואוכל, זה לא טוב, צריך לפתוח, וזה, הוא אומר, זה אותו דבר, מי שמאמין שלא יאכל, מי שלא מאמין שיאכל, מה? מישהו יכול לבוא להגיד לאדם, אל תאכל את הגינה, כן תאכל את הגינה, מביא את הגמרא הזאת, מעניין. אבל זה עניין של אמונה. מי שמאמין בכישופים, באמונו, האישה מתה, בגלל זה, לא, זה לא טוב. האמת היא שבגמרא יש שתי שיטות, למה לא לקחת אישה שמתו בעליה? יש אומרים, מזל גורם, המזל שלה שהבעלים שמתחתנים איתם מתים. יש אומרים, לא, מעיין גורם, שהולכים איתה גורם להם מוות. מה, זאת אומרת, הגוף שלה גורם שיהיה מוות, אולי יש איזו מין מחלה סמויה. היום יודעים כל מיני מחלות איידס, מייץ, אני יודע שאתה לא מרגיש שום דבר. אבל יש לה את המחלה הזאת, ודווקא מי שהולך איתה, הוא מת. אז יש שני סברות בגמרא. למה האישה שמתו בעליה לא לקחת? אבל הרמב״ם על שתי הסברות לא אכפת לו. הוא אומר, אני אומר על האישה, זה אתם יודעים, זה אחד בדור יש. אנחנו יש לנו הרבה רבנים. אבל יבוא אדם שיגיד כתוב בגמרא, ואני מכיר את הגמרא, אבל מי שלא יאמין שלא יאמין, זה רק אחד בדור, וזה היה רמב״ם. הוא היה בא לפתור את הבעיות של בנות ישראל. מה, איך הוא כותב שם, תשאיר אותה ככה, תשאיר בנות ישראל בחורה צעירה, שתישאר, מה, מה הייתי יחס ושלום לדרך לא טובה? כך הוא כותב בתשובה שלו. זה נקרא מנהיג. כמו שאמרתי לכם, יש חמישה חלקים בשולחן ערוך. יש שולחן ערוך החמישי, לדעת בשעת הצורך, לפסוק נגד התלמוד, ולהגיד שמה שכתוב בתלמוד זה מי שמאמין בדברים האלה. מי שלא מאמין, יכול לקחת אישה שמתו בעליה. נמשיך הלאה. כן. לכן אומרים, כמו שיש בעולם, היה אדם גדול לאינסטיין בפיזיקה, הכי גדול בעולם אומרים שהוא פתח. ככה לנו, היה רב גדול בהלכה, זה הרמב״ם, שהוא ידע לפתור בעיות. לא להגיד הכל אסור, אסור, אסור לקרוא באותיות ולהגיד אסור. לא, אין פתרון. אמר, אני לא מחתן אותך, כך הוא אמר. כתוב בתלמוד, לא להלכה, אבל את תקחי שני עדים בחוץ לבית דין, תקחי את תעשי קידושין, אחר כך תבואו אליי ואני אחתן אתכם. כן, נמשיך הלאה. אמר לרבונה לרבה ברי, אמר רבונה לילד שלו, לבנו, מה הייתה עמה לו שחיית כמת רב חסדה? למה אתה הולך לשיעורים של רב חסדה? יש לו כיתה, למה אתה הולך לכיתה? הוא אומר, מחדדן שוואתה, כל מדברים כולם בעיר שיש לו שיעורים יפים, דברים מחודדים, חריפים, יפים. אמר לו, אז הוא משיב לו לרבה, לאביו, רבונה. אמר, מה איזה לגבי? מה איזה לכת אליו? דחי אזין לה לגבי, מוטיב לאבא מילה דעלמה, שכל פעם מדבר לנו איך לך לשירותים, לא שירותים, מה לאכול, מה לא לאכול. מה זה מעניין אותי? אני רוצה ללמוד גמרא, אני רוצה ללמוד ראשונים. לא מעניין אותי הדברים האלה. אז אמר לו, מן דעיל, מה מלמד אותנו? הנה, מן דעיל לבית הכיסא, לה ליטב בהדיה, ולה לטרח תפה. שאתה הולך לשירותים, לא תשב על המקום, סבלנות, וגם לא תתאמת שאתה מוציא את הלכלוך מעצמך. זה היום הרופאים אומרים שזה אמת ויציב. דיבר איתי רופא אחד, הוא אומר, כמה חכמנו היו גאונים, הביא לי את הגברה הזאת. הוא אומר שהם ידעו שאדם שמתאמת שהולך לשירותים, מקבל כל מיני מחלות שם. למה, למה? הנה כאן הוא אומר, גם משכן ארוך הביא את זה. דהי קרקשתה עטלת שיני יתיב. הוא אומר שהמקור הזה של פי הטבעת זה בנוי על כמה שלושה יסודות. ודילמה משתמתה שיני דקרקשתה, שאדם מתאמץ להוציא את הלכלוך, זה יכול לגרום שהחוטים שם שקושרים אותו, ובאמת זה נכון, יכול לקבל דם, אני יודע, יכולים לקבל תחורים מזה, להיזהר. רבותיי, תשמעו מה שכתוב בגמרא ותעשו, לא להתאמץ אף פעם. ואם האדם יש לו קושי, שיקנה כל מיני מאכלים שהם מפעילים את הקיבה, אבל לא להתאמץ, לא להתאמץ. האימוץ הזה גורם לאדם, תראו כמה חכמים היו רבותינו, איזה גאונים הם היו. כבר לפני 2000 שנה ידעו את זה. ואתה לידי סכנה, זה באמת גם לא דם יצלו משם, דם אם האדם מתאמץ וכל מיני דברים. כמה לרבונה לבנו, עכשיו ישיב לו, מה מבלבל לי את המוח, שאתה הולך לשירותים כך, שהולך לי כך, לכן אני הולך לשיר שלו. עכשיו אבא משיב לו, אמר לרבונה לבן שלו רבה, הוא עסיק בחיי דבירייתה, ואתה אמרת במילה דעלמה, מה אתה מבלבל את המוח? הוא מלמד אתכם דברים הכי חשובים, חיות של אדם, איך לחיות, איך לשמור על הבריאות שלך, ואתה אומר שאתה לא הולך לשיר שהוא מפטפט שטויות, מה שטויות? הדברים שלו הכי חשובים. כל שכן זה לגבי, מהיום אני מבקש ממך, תמיד תלך לשיעור שלו, של הרב הזה, כשיעור של רב חסדה. למה? שבזכותו תהיה אדם בריא ותוכל ללמוד. איך כותב הרמב״ם? איזה יופי. אומר הרמב״ם, כשאדם שומר על בריאותו, זה חיוב מהתורה. מאיפה יודעים? אומר דבר נפלא. שהשם ציווה אותנו להניח תפילין. עכשיו אם האדם חולה בבית חולים, יד אחד תולים לו, השם תלוי. יד שנייה, השם מצורע. עושים לו זריקות, יכול להניח תפילין. או קושרים לו את הרגליים, קושרים לו את הידיים, יכול ללכת להתפלל. אומר הרמב״ם, לכן הבריאות זה יסוד של התורה. כך הוא כותב בהלכות דעות. הועיל ואדם צריך לקיים את המצוות, ואדם לא יכול לקיים כשהוא חולה ומוטל במיטה, לכן חייב אדם לשמור את עצמו. זה הגמרא הזאת. הגמרא הזאת. אמר לו, להפך, יהיה טיפשון, אומר לבן שלו. בגלל שאתה אומר שהוא מפטפט פטפוטים, דברי דעלמה, כאילו דברים לא חשובים, זה הדברים הכי חשובים. אני עכשיו מצווה לבן. אבל חסדה אומר לבנו, אני מצווה אותך, לך לשיעורים שלו. כן. דרך אגב, פעם אחת היה כתוב בניו יורק טיימס, לא לפני הרבה שנים, אני זוכר, קרה דבר גדול בעולם. כן, מה קרה? מה קרה? שאישה אחת ילדה ילד, תאומים, ואחרי כמה זמן ילדה עוד ילד. אז זה הסיפור של בת רב חסדה, היא היה לה את הסיפור הזה. כן. רב חסדה היה לו בת שהיא הייתה יולדת תאומים, ולא הייתה יולדת אותם בפעם אחת. אמרתי לכל החמורים האלה, רבותינו ידעו לפני אלפי שנים את זה, תקראו הנה הבאת גמרא ביבמות, תקראו את הגמרא. בפירוש הגמרא אומרת שהייתה יולדת, ואחרי כמה חודשים את השני, לא בפעם אחת. וזהו, עשו מזה העיתונים, ניו יורק טיים, סיסו ושמחו, יש קרה דבר מיוחד, שאישה אחת ילדה, ואחרי כמה, לא יודע, זה אחרי חודש, או פחות אפילו, כמה שבועות, ילדה את הילד השני, דבר פלא, לא, היה איזה, רב חסדה. הבנות של רב חסדה היו יולדות בצורה כזאת. כן, אנחנו ממשיכים את הגמרא. גמרות יפות מאוד. אמרנו שהיו לפניו צחור וחרס. יש לו גם אבן וגם חרס. איך תנקה את עצמך? אבונה אמר, מקנח בצרור. אף על פי שאבן אסורה בטלטול ביום שבת, אבל זה עדיף. אבל חרס לא אסורה, למה אפשר להשתמש בה עוד? ואין מקנחים בחרס. למה? כמו שהסברנו. זה לא בריא, זה סכנה. ורב חסדה אמר, מקנח בחרס. למה? זה לא מוקצה. אינו מקנח בצרור. זאת אומרת, שימו לב מה שהתירו משום כבוד הבריאות וכל זה, כשאין ברירה. עכשיו בואו נראה למשל דוגמה. אדם צריך להכין ניירות לשירותים, אבל אם אדם נכנס למקום שאין, לא הכינו לו ניירות, יעשה את זה בשינוי. לא יעשה את זה כמו שהוא רגיל, יעשה את הקריאה של הנייר בשינוי. אבל אם הוא מכוון לחתוך את זה בדיוק לפי האחורים, זה בעיה גדולה, זה בעיה גדולה, דין של מחתך. עכשיו נחלקו הרב עובדיה והרב בן ציון, איזה איסור? הרב בן ציון אומר, זה איסור תורה. הרב עובדיה אומר, לא, זה לא איסור תורה. לא עושה חיתוך כמו לכתוב מזוזה או משהו, זה זורק את זה, אבל זה איסור, זה איסור. לכן על כל פנים, אדם הרבה פעמים קורה, אדם נכנס למקום שיש שירותים, שישתמש משום כבוד הבריאות, ישתמש בהם בדרך שינוי, כמו שכאן אנחנו לומדים בגמרא, לכתחילה לא יתירו לקחת מוקצה, רק אם אין לו ברירה, אז יתירו גדול כבוד הבריאות שדוחה לו תעשה שבתורה.
אפשר לשאול כבוד הרב?
כן, מה השאלה?
השאלה. שמעתי סברה לגבי הנייר טואלט הזה שמחתך הרי צריך שהוא יכוון לבידה, כמו שאמר מחבר. אז מה לי אם זה יוצא על הקו או יוצא לי באמצע? לא אכפת לי איפה זה נכתך, אני צריך נייר.
זהו, זה מה שאומר הרב עובדיה יוסף. הוא אומר שאתה לא תכוון, תקרא את התשובה שלו. הוא אומר, אסור לכוון לקו, אבל אם אתה סתם לוקח ויוצא איפה שיוצא, מה זה מעניין אותך? אתה תולש את זה. אבל עדיף לעשות בשינוי. אני אמרתי לכם, שים את זה בין הברכיים, תצרף את שני הברכיים ביחד, ותפתח את הברכיים, זה שינוי, אף פעם לא קוראים כך. כשאתה עושה את זה בצורה כזאת, גדול כבוד הבריאות, אין בזה שום איסור. אבל כמובן, לכתחילה, כל בית ובית, טוב שיהיה לו שם ניירות לפני שבת, מוכנות, כדי לנקות את עצמו בהם. אבל מה שאתה אומר, מי אמר את זה? זיו.
כן, זה לא, אני שמעתי
סברה
הזאת.
כן, זה הרב עובדיה, תקרא אותו, שהוא מתקיף את הרב בן ציון, אחד ההתקפות שלו על הדין הזה. הוא אומר, למה הרב בן ציון כתב שזה איסור תורה, איזה איסור תורה יש בזה, אני לא מבין בזה איסור תורה, זה לא, אתה לא לוקח אותו בשביל לעשות אותו, אני יודע לכתוב על מזוזה או משהו, זה לתת נייר או להשתמש בה. אתה קורא על לקדה עצמך וזורק את זה. הוא אומר, את הסברה שלך. אז ממילא אין בזה איסור תורה, אפילו אם אתה לקחת אותה ויצא בשורו, זה לא איסור תורה.
זה לא שלי, אני שמעתי את זה מחתנו של הרב עובדיה, אבל ראיתי שלא כולם מסכימים, אני מנסה להבין למה, זה נשמע...
אני מסביר לך, למה שיש דין של מחתך, שאתה לוקח את הדבר בדיוק, זה המשנה ברורה אומר את זה, תסתכל במשנה ברורה, ואומר את הדין הזה, מביא בדין מחתך, שאתה אומר מחתך, אז הוא מביא את ההלכה הזאת, שאתה צריך להכין את הניירות לפני זה ולא זה, למה שיש חשש. שאם חס ושלום אדם חתך בדיוק, היא לא עושה כמו שהיה בבית המקדש, היו לוקחים את האור ומכבדים לכתוב על המזוזות, או לעשות, להשתמש בו, אז זה האיסור של מחתך. זה אחד מ-39 מלאכות. כן, אנחנו ממשיכים. הוא בעצמו כותב את זה הרב עובדיה, אז אתה צריך את החתן שלו, תפתח, תראה, תמצא את זה. כן, עכשיו הגמרא אומרת, היו לפניו שניים, מה היה עדיף? אחד אומר, תיקח אבנים, אחד אומר, לא, תיקח את הדברים האלה. למה שזה לא, זה לא מוקצה. עכשיו הגמרא מקשה על דברי רב הונא. מה אמר רב הונא? תקראו עוד פעם, מקנח בצרור. תיקח, תיקח, לא תיקח את הדבר הזה, נכון? אל תיקח בחרס. אפילו שהחרס מוטל לטלטל אותו, והצרור אסור, אין דבר, תיקח את זה וזה. אז רכשו מן הישיבה לסברה שלו, מטיבים. כן, היו לפניו צרור וחרס, מקנח בחרס ומקנח בצרור. מפורש, רבנו, מורנו, יש לנו ברייתא. ברייתא זה היו משניות חיצוניות שלו, כנראה שהוא לא הכיר את זה. תיובטה דרב הונא, תיובטה, עכשיו תראה את זה, כשאלה גדולה. תרגמם, רפרם בר פפא, זאת אומרת, העמיד את הברייתא הזאת, קמא דרב חסדא, הליבה דרב הונא, ליישב את דעתו, באוגני כלים, זאת אומרת, ואינם קוראים את הבשר. שם מדברים באמת מה שהגמרא אומרת. ואנחנו יכולים מקנה בחלב ומקנה בצרור, אז זה מדבר בשולי הכלים, שהם עגולים וחלקים ואינם קוראים את הבשר, אתה מבין? זאת אומרת, לדעת הרב הונא שהברייתא מדברת באוגני כלים, זה בדברים כאלה, מה שכתב, מקנח בחרס, זה לא חרס רגיל שאני מדבר איתו, אני מדבר על חרס שנשבר, שיש חשש שיעשה נזקים וזה וזה ושם. וכאן אומר, למה מקנח בחרס? כן. רב הונא, רב הונא אמר מקנח בצרור ואין מקנח בחרס, נכון? אז מביאים לו ברייתא שמקנח בחרס. הוא אומר כן, הוא דיבר בחרס שזה באמת גורם לאדם נזקים, אבל אם באמת החרס הזה הוא טוב, וזה הכוונה של הברייתא, שמקנח בחרס, שמגמים בחרס חלק וגני כלים, לכן הברייתא אמרה תקנח בחרס. אבל מה שאני מדבר זה חרס שאמרנו, רב הונא אמר מקנח בצרור, זה לא תיקח חרס, חרס יעשה לך נזקים. הברייתא אומר זה חרס, החרס הזה לא עושה נזקים, חלק חלק, זה שהגמרא אומרת, באוגני כלים. זאת אומרת, זה היה אוזן של כלי שזה חלק, ולכן זה לא עושה, זה לא עושה כלים. אז הם לא קוראים את הבשר, ולכן מה שהברייתא אומרת, יש לך צרור וזה, תיקח את זה, שזה לא מוקצה. כן. עכשיו הגמרא דל מירים שבו לקינוח בימות החול, הנפנה לצרכיו, מי שהולך לשירותים, והיו לפניו צרור ועשבים. עכשיו, מה הוא ייקח ומה הוא ינקה? יש לו גם צרור וגם עשבים. עכשיו לא מדברים דווקא בשבת, ביום חול. יכול לנקות את עצמו עם עשבים ויכול לנקות את עצמו עם אבן. רב חסדא ורב הונא. אחד אמר, זאת אומרת רב חסדא אמר וגם רב המנונה, לא אמר בדיוק את השם, לא זוכרים מהשם, זה כן. אחד אמר. אחד אמר מקנח בצרור ואין מקנח בעשבים. למה? כיוון שהעשבים לחים הם ויכולים לגרום שזה יזיק לו. העשבים האלה לפעמים קוצים, יש פעמים דברים, אז אל תיקח אבן יותר טוב מאשר תיקח את העשבים. אחד אמר לא מקנח בעשבים ולא מקנח בצרור. למה? שזהו, זה יותר, יותר גרוע, תקנח בעשבים, אבל צרור יכול לגרום לך נזק, זה אחד, אם ניכנס למכה, משהו, כן. עכשיו כבר המתי והמקנח, ודבר שהאושה שולט בו, שיניו התחתונו, על ההלכה הזאת עשו בלגן. אנחנו קנונו רמב״ם, מי שמאמין בדבר יעשה. איך אתה מקנח בנייר? כתוב בגמרא שלא לקנח בדבר שהאור שולט בו, וואי. מישהו מצא את הגמרא הזאת והתחיל לבלבל את המוחות של העולם, שלא תנקו את עצמכם בנייר. למה אסור לקנח בדבר שהאור, לא כתוב אסור, כתוב שיהיה לו כל מיני נזקים בשיניים. מי ש... איך אומר הרמב״ם? אם אתה מאמין בזה אל תקנח, אתה לא מאמין תקנח. שבא ואמר, כל פנים בא הרב השני, עשה לו פלפולים, ואומר כאן, תיקח, לכן שאתה הולך לשירותים, תרטיב את, את הנייר, כדי שיהיה, האור לא שולטת בו. אבל כתוב בגמרא שלא לנקות את עצמו בדבר שהאור שולטת, שומע אש, האור זה הכוונה אש. למה שאם אתה עושה את זה, יהיה לך נזקים בשיניים. כן. שיניו תחתונות, זאת אומרת, מה שהשיניים האלה הן נושרות. אז ממילא לא, לא, לא לקנח בעשבים, עשבים מתייבשים, אז שהוא שולט בהם. לקשיא, בעשבים לחיים, ביבשים. אם הם יבשים, אל תקנח בהם. במה שהגמרא אמרה שתקנח בעשבים שתתכוון, זה לא בעיה, מתכוונים, בעשבים שיש בהם מים. אז זהו בנה את הראיה. לכן הוא אומר, עכשיו הלכה חדשה. נאמר שאנשים כבר משגעים אותנו עם הדברים שלהם. אדם שהולך לשירותים, חייב לקחת את הניירות האלה ולהרטיב אותם במים. שאם הוא לא מרטיב אותם במים, כתוב בגמרא שלא מקנחים בדבר שהאור שולט בו. כיוון שהנייר נדלק באש, ממנה זה לא טוב. טוב, תקחו את הרמב״ם, מי שמאמין בזה, שלא יעשה. אין לנו שום בעיה איתו. מי שלא מאמין שיעשה. איך אמר הרמב״ם לגבי אישה שבעלי המתים? מי שמאמין בזה, שלא ייקח אישה כזאת. כן. עכשיו, הגמרא מלמדת עוד דברים שאדם הולך לשירותים. הוא צריך לפנות ואינו נפנה. אומר שאם אדם הולך, רוצה, צריך ללכת לשירותים, אבל לא יוצא הלכלוך מהגוף. רב חסדא ורבינה. אחד אמר, רוח רעה שולטת בו, בר מינן, בר מינן. אם אתה לא הולך לשירותים, רוח רעה, תיזהר, לא להישאר עם הלכלוך. אז אם אתה מרגיש שאתה צריך, רוץ תקף ומיד. עכשיו גם מלמד את מה תעשה שזה יצא הלכלוך מהר. אבל תקף ומיד, תלך לשירותים. כך כותב הרמב״ם. תקף ומיד שאדם צריך להשתין או להסך רגליו, תקף ומיד בהלכות דעות, פרק ד', תקראו את זה. תקף ומיד צריך ללכת לשירותים. אם אתה לא הולך, רוח רעה שולטת בו. זאת אומרת, ואחד אמר, רוח זוהמה שולטת בו. זה האמת, מבחינה רפואית היום יודעים. הלוא, שימו לב דבר מעניין שפעם דיבר איתי רופא אחד. אומר, הגוף של האדם הוא סתום, האדם אוכל וזה נהיה לכלוך. הלכלוך הזה יש לו הרבה גזים. ואם האדם לא הולך לשירותים, הגזים האלה נכנסים בתוך הבשר, ואלה גזים רעילים. היה מסכן יהודי אחד אצלנו בקיו גרדן, מסכן אומלל, יום אחד הלכו לסדר איזה בור אחד שהיה שם לכלוך, שג'ורות מה שקוראים לזה, הלך לסדר, והוא נפטר, וגם מי שהלך להציל אותו, שניהם נפטרו. היה כאן בקיו גרדן, מסכן יהודי יקר. כאב לנו הלב, יהודי טוב היה. היה אינסטלטור, משהו עם פלאמר כזה, והלך לסדר את הדבר הזה, ושאלך, תדעו לכם, מאוד מזה מסוכן, מה שיש בגוף של האדם הלכלוך, זה דברים מסוכנים, לכן הוא אומר רוח זוהמה, תמיד, אחד אומר רוח רעה, שדים יתפסו אותו, אחד אומר לא, רוח זוהמה, יהיה לך לכלוך בגוף, וזה יקלקל לך את הגוף, זה עובר לכל מיני איברים, וזה רעל, קיצור האוויר הזה שבבטן, שלא הולכים לשירותים, זה יוצר כל מיני גזים, וזה רעל, ממש רעל, זורח זוהמה. תגידו, היו חכמים בעולם כמו רבותינו? לא, לא היה. הם ידעו לפני 2000 שנה את כל מה שהרופאים היום לומדים. רוח זוהמה, תיזהרו, מהר ללכת לשירותים. תניא כמאן דאמר שזה רוח זוהמה. עכשיו יש ברייתא שהוא, מי שאמר רוח זוהמה, הוא הצודק, יש ברייתא. תניא כמאן דאמר שרוח זוהמה שולטת בו, זה תניא מביא הנצרך לקווה, וכן, מי שהולך לנקווה, ולא כמובן, ולא הולך, ואוכל אפילו, לצריך לשוהים ויושב ואוכל, ארוחת בוקר, ויש לו, זה דומה לתנור שיסיקו על גב אפרו, וזוהי תחילת רוח זוהמה. אז כתוב בברייתא המפורש, תיזהר, אל תאכל, קודם כל תלך לשירותים, ואחר כך תתחיל, שאם אתה אוכל, זה דומה כפי לקחת תנוי עם כל הלכלוך שבו, כל האפר שבו, והגוף שלך יהיה מזוהם. כן.
אבל יש לי שאלה, תפיל על כל אחד, הוא אומר, עשר אחות די הרבה בשבתות. אז אחרי שבת, אחרי די הרבה בשבת.
לא הבנתי, מה לעשות בשבת?
אני שואל, אחרי שבת יצא מישהו אחר הרבה בשבת, שישי, שבת, אחרי סעודה שישית, כל מיני.
נו, אז מה אתה שואל?
אחרי זה, מים דוש, מים קרים, מים חמים, זה טוב, יוצא, זה טוב בריא למישהו.
כן, נכון, כן, 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 כן. עכשיו הגמרא אומרת שרוח זוהמה שולטת בו. עכשיו הגמרא אומרת, מי שעושה להיפנות ואינו יכול להיפנות, זאת אומרת לא יכול ללכת לשירותים, נעצר לו הגוף. אמר רב חסדא, יעמוד וישב. זאת אומרת, תעשה פעולות בגוף, תפעיל את הגוף, וממילא כשהגוף יתחיל לפעול, ממילא גם כן המעיים יתחילו, זה נכון זה. כשהגוף מתחיל לפעול, אז ממילא כל האיברים שלו, גם המעיים שלו יתחילו לפעול. ורב חנה מן ארדה אמר, הסתלק לצדדין, זאת אומרת, ילך למקום אחר. לא הצלחת בשירותים האלה, ילך למקום אחר. אבל המנונה אמר, ישמש ביצרו באותו מקום, כמו שעושים לילדים הקטנים. לוקחים להם שהם רוצים שירותים, שמים להם שם קצת שמן וכל מיני דברים, גם זה הדבר הכי טוב אומר. כן. ורבנן אמר, ישיח דעתו, לא תחשוב על זה. אז הגמרא שואלת, אמר לרב החבר את דרבה, לרב השק, או שכן, תכי מזכר דעת, למה פני, מה אתה מדבר? תשיח דעתך, זה לא ילך לשירותים, מה זה תשיח דעתך? אמר לי, ישיח דעתו מדברים אחרים, תחשוב רק על זה, תחשוב על הדבר שאתה צריך ללכת לשירותים, תסתובב ותחשוב על זה. אבל כל פנים רבותינו לימדו אותנו איך זה אסור לעשות. אני שמעתי מהרבה אנשים שבבוקר שותים קפה בגלל זה שזה מפעיל את הגוף, אז ממילא גם כן הולכים לשירותים. אחרי היה אומר אחד, אסור לשתות גם לפני התפילה. אבל קפה מותר, למה בגלל זה? כיוון שהמטרה שלו שיבוא לתפילה כשהוא נקי, ועל ידי שהוא שותה קפה, הגוף שלו פועל, ממילא זה לא בכלל האיסור שאמרו שאסור לאכול לפני התפילה, כיוון שיש לו מטרה להתפלל בכוונה, שעל זה התפילה תהיה בכוונה, אדרבה תשתה קפה.
גם זה נכון, הרופאים אומרים, נעשן סיגריה כן. אחד, אז גם...
הסיגר, אל תיגע בסיגריה, לא תיגע בו יד, סיגריה זה לא טוב. טוב, נמשיך, נשאר עוד מעט, עוד רגע. תנו רבנן, הנכנס לסעודת קבע, אדם שהולך לאכול ארוחת בוקר, או לאכול ארוחת צהריים, ארוחת ערב, ילך 10 פעמים הליכה של 4 אמות, זאת אומרת 40 אמות ילך. כן, וכל מקום יבדוק את עצמו אם נצרח לנקבה, ואמרה לה 4 פעמים של 10 אמות, בפעם אחת ילך הרבה יותר, אותו דבר רק איך לפנות, קצת קצת או הרבה. תבדוק את עצמך. כן, ואז נפנה ונכנס וישב במקומו. אז רבותינו עליהם השלום לימדו אותנו יסוד גדול, שאם אתה הולך לאכול, קודם כל לך לשירותים, אחר כך תלך לאכול. מאוד מאוד, הרמב״ם כותב דבר מעניין, אני קראתי את זה, אני חושב שזה אמת. אם אתה רוצה לדעת אדם בריא או לא בריא, הכל פה. אם האדם הפעולה של הקיבה שלו עובדת נכון, זה אדם בריא. אם הקיבה של האדם לא עובדת נכון, זה אדם לא בריא. כך הוא כותב, שהיסוד, היסודות של הבריאות, תלוי בדבר הזה. ואחר כך הוא נותן לו עצות. היום יש כל מיני רפואות דווקא, שמפעיל את הגוף. אבל אם האדם לפעמים לא הולך לשירותים כמה ימים, זה מסוכן, כמו שהסברתי לכם. זה יכול להיות שהגוף שלו מקבל זוהמה, יקבל חס ושלום הרעלה בכל הגוף. כן. אז הגמרא אומרת שאדם שרוצה לשירותים, תלך קצת, תלך, תסתובב, תסתובב, תפעיל את הגוף קצת, וממילא הגוף יתחיל לפעול. כן. עכשיו, אמנו חרש כדי ליתן, עכשיו מתחילים במשנה חדשה. כמה שהוא שאדם מוציא חרש, כדי ליתן בין פצים, זאת אומרת, בין קרש לחברו, זה נקרא פצים, היו עושים את העצים בצורה כזאת, והיו שמים... בין עץ, בין זה, חתיכת חרש קטנה שלא יקה אחד את השני, העצים לא יתקלקלו אחד עם הרגיל. זאת אומרת שלא יקלקל עץ את עץ. כן, אז מניחים שם זה נקרא פצים, או שברי חרש. אז אם האדם הוציא שבר חרש, גודל כזה שראוי לשים אותו בבתים, חייב על זה. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, לא, כדי לחטות בו את האור. זאת אומרת שאתה צריך שיהיה שיעור, שאתה יכול להשתמש ולקחת ממנו חתיכת גחלים, משהו מהגחלים האלה. עכשיו רבי יוסי, יש לנו שיטות כמה חרס אדם מתחייב שמוציא. רבי יוסי אומר, שיעורו כדי לקבל בו רביעית. אם אתה רוצה את החרס ואפשר להכניס שם רביעית, כמה אמרנו לכם, רביעית כמעניין כוס, תזכרו. כוס זה רביעית. זאת אומרת, 86, 7 סיסי, זה נקרא רביעית. אמר רבי מאיר, אף על פי שראי על הדבר, זאת אומרת שהחרס חשוב כשיש בו שיעור ראוי לחטות בו כחלים, יש זכר לדבר, זה לא ראי, אבל אני מביא לך ראייה שהחרס שהוא משתמשים איתו לא עשית כחלים, זה דבר חשוב, וממילא בשבת אסור להוציא אותו, ואם הוציא חייב על זה קורבן. אחרי זכר לדבר, למה שכתוב בעניין התוכחה שהוכיח ישעיהו ישראל, על שבטחו במלך מצרים, או יא חמורים, אתם בוטחים במלך מצרים, לא יימצא במחתתו חרס לחטות אש מיקוד. זאת אומרת, הביטחון במצרים יהפך לדבר שלא שווה כלום. בשברי היו כמו שברי קרס, משמע שאנחנו משתמשים בזה לקחת כחלים. אז רואים שבחרס משתמשים בו בכחלים, זה הוא רוצה להעביר להם. זאת אומרת, הוא לא עג להם ליהודים. אתם, על מי אתם בוטחים? מי אתם רוצים שיעזור לכם? החתיכת החמורים האלה המצרים, אתה יודע למה הם דומים? לחתיכת חרס שיש לכם בבית, שלוקחים עם זה גחלים, כאילו דבר הכי פשוט, שהכי זיפת, הכי, שאין לו שום ערך, ככה הביטחון שלכם ישראל. אז רואים שהשיעור של הדבר, להקטות בגחלים, שזה שיעור חשוב, שאדם משתמש בו. אבל רבי יוסי, מה אתה מביא משם ראייה? הרי תמשיך ותגרום מה שכתוב, אומר, ולחשוף מהי מגבה. זאת אומרת שאין בשברי כלי חרס שביד היוצר אפילו שיעור הראוי לדלות בו מים מגמה. משמע שחרס בשיעור זה חשוב הוא. אתה מבין? שיעור, מה שאני אמר, מה הוא אמר רבי יוסף? שילך גבה. אז הוא אמר, כמים מגמה, כמו כלי חרס שלוקחים ממנו רביעית. אז הוא אומר גם כן, זה הראיה, אם אתה מביא לי את הפסוק מפה, אני אביא לך ראיה יותר טובה. שכדי לקבל בו מים, משמע שזה השיעור. כמו שרבי יוסף. עכשיו הגמרא אומרת, היא בעיה להוא, אחד אומר כדי לקבל בו מים, זה רבי יוסף, ואחד אומר כדי להוזיז את הכחלים. עכשיו הגמרא שואלת, מי מקל ומי מחמיר, איזה חרס יותר גדול. היא בעיה להוא שרבי מאיר נפיש, או שהוא רדי רבי יוסף נפיש, מסתברא, שהוא רדי רבי יוסף נפיש. הוא אומר שהשיעור שלו, שהוא אומר להחזיק בו, יותר גדול השיעור של החרס. למה שהוא אומר, זאת אומרת שרבי, שלפי רבי מאיר מה שמחותם בכל שאפילו דחלת אחד, והוא זה אף חרס קטן מאוד, נכון, מוזיזים את החרשים. ומקרא שהורד רבי מאיר נפיש, זאת אומרת, וזהו שיעור גדול יותר, כן. ומקרא שהורד רבי מאיר, ואילו מהפסוק נראה ששיעור של רבי מאיר גדול. אתה מבין זה שהוא שואל. אז הוא שואל כאי בעיה לו, שהורד רבי מאיר נפיש, שהורד רבי יוסף נפיש. מסתברא שהוא רדי רבי יוסף נפיש. אז הוא אומר, הוא מקרא, נכון, זה הסברה שלקחת מים זה יותר רבה מאשר חתיכת חרס להוזיז אותו, להוזיז את הכחלים. אבל הוא מקרא שהוא ראה מה שאתה מביאים פסוקים של להחזיק בו, אז במילה שהוא רדי רבי יוסף גדול משהו של רבי יוסף. למה? שאם סלקה דעתך שהוא רדי רבי יוסף נפיש, אם באמת זה היה יותר, אז מה, ליאת לבמנה זוטרה ועדה לבמנה רבה? הוא אומר לו, זאת אומרת, הוא אומר לו בדבר זוטרה, הוא אומר לו שאני מביא לך ראיה בדבר קטן, ואתה להיט לבמנה רבה, וכי ניתן לומר שמתחילה כללה מהנביא, אבל ככה הוא כלל אותם, זה הנביא אומר להם, על מי אתם בוטחים, על מי אתם בוטחים? אז הוא אומר, זה הסברה שרבי יוסף נפיש, נכון? של רבי מאיר זה, רבי מאיר יותר מרבי יוסף. למה שהוא כלל אותם בהתחלה בחלק שמנגדים אותו, ואחר כך מקלל אותם בדבר יותר חמור, נכון? אז מה רואים? שרבי יוסף זה יותר גדול. ועדה להיית במנה רבה, וכי ניתן לו משהו בתחילה, כי ללם הנביא בשברי החומה לא יימצא אפילו עלי קטן, ואחר כך אומר לכללם שלא יימצא אפילו כלי גדול. הוא אומר שיהיה לכם מצב כזה כמו הכלי הקטן הזה, ככה אתם תסומכים עליו, זה לא שווה כלום, נכון? הוא אומר, לא, אפילו כלי גדול. אז אם באמת רבי יוסף, זה לא מסתבר שהכללה תמיד, תן לכם דוגמה, שאדם רוצה לקלל מישהו, הוא אומר לו, אפילו הדבר הגדול לא יהיה לך, תהיה עני כזה, לא יהיה לך מה לאכול בבית לחם. לא רק לחם, אפילו לחם ישן גם לא יהיה לך. ככה הדרך. אז אם אתה אומר שהוא מקלל אותם שיהיו כל כך במצב שגרוע, אז הוא מקלל אותם בכלי גדול, אחר כך בכלי קטן. אבל אם אתה אומר שהוא מקלל אותם בכלי קטן, וכך יותר גדול, זה לא מסתבר, לא יהיה לך לאכול אפילו לחם יבש, גם לא יהיה לך לאכול לחם. ככה הוא, הנביא מקלל את העם ישראל, כאילו, אומר, אתם על מי בוטחים, על מי אתם הולכים, אלה יהיה לכם, אפילו זה לא יהיה לכם, שהוא לא שווים אפילו את הדבר הזה. אז רואים מזה, שמים זה יותר, זה פחות, זה פחות, למה שהכללה הייתה של רבי יוסף, של רבי מאיר, שזה אפילו לנענע בזה, ויותר גרוע יהיה לכם אפילו את הדבר הזה. אמר רבי, במשנה גם כן זה מדויק, מה נתיתין, אבל רוצה לומר שגם המשנה שלנו מדייקת שהשיעור של לחטות את האש יותר הרבה. למה? שקראנו כדי לחטות האש מיקדה גדולה, זאת אומרת מדורה גדולה, שאפילו אם רוצה ליטול ממנה גחלת קטנה, צריך חרס גדול, שלא יישרפו לו הידיים. לכן, הוא אומר, הסברה לומר, מהמשנה שאנחנו מדברים, שבאמת השיטה של רבי מאיר היא יותר גדולה. למה שאומרים לקחת אש גדולה ולהשתמש בה. אז אם אש גדולה, הוא לא יכול לקחת דבר, משהו גדול. איזה מנגל גדול מחרס, שיכול לגשת שם, אם לא יישרף לו הידיים. לכן הוא אומר אפילו מים, אז זאת אומרת, רבי מאיר מחמיר, השיעור שלו יותר גדול, כן. נמשיך. שנים במשנה רבי יוסי אומר, משיעור המשנה מבית הראיה, לא מסוף הפסוק, כדי לקרבי איתי מים חשובו. אז הגמרא אומרת, שואל גמרא, שפירקה אמר לרבי יוסי לרבי מאיר, צודק. אנחנו רואים שהשיעור של להחזיק בו מים, זה שיעור חשוב. כי ללב שלא ימצא אפילו כחרס, אפילו זה לא יהיה לכם בבית. משמע שיש בו חשיבות. אתם רבי מאיר מה ישיב? למי בעיה כמה? זה התשובה שלו. למי בעיה מדידי חשיב? לאין שאלה נשכח לי. לא רק דבר שהוא חשוב לאנשים שהם צריכים אותו הרבה כמו לנענע את הכחלים, אלא אפילו מדידי לא חשיב לאין שאלה חשיב לי. זאת אומרת, לקחת בזה כוס מים. לא רק דבר שחשוב לאנשים שזה היה השיעור שאני אמרתי, זה מקלל אותם אחרי כללה אחרת, אלא אפילו הדבר הזה לקחת קצת מים, גם זה לא יהיה לכם. אז הוא אומר לה, אתה מביא ראייה, מראים שזה מים. וכן, כך הוא מקלל אותם. דבר שהוא צריך חרס, ולא רק זה, תהיו כל כך עניים שלא יהיה לכם, שיבוא מלך מן, על מי אתם בוטחים, על מצרים האלה, לא יהיה לכם שום דבר ממנו, כן. אלא אפילו את הדבר הזה, גם לא יהיה. משנה, גמרנו פרק, ברוך אדוני לעולם, אמר רבי עקיבא. סוגיה מאוד יפה זאת, כן. עכשיו הגמרא דנה, שיטת רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. אמר רבי עקיבא, מנהל עבודה זרה שמתאמה במסע כנידה. זאת אומרת, לומדים אנחנו עבודה זרה, אם האדם עשה פסל, נתאמה כמו שאישה מתאמת אישה נידה, שנאמר, מביא פסוק. מה הפסוק הוא? כן, אז הוא מביא פסוק. עכשיו, מה מביא פסוק? הנה, מביא פסוק. בנבואת ישעיהו לעם ישראל, שאחר שיענשו על לכתם אחר האלילים, ישליכו את פסליהם ויתעבו. אז הוא מביא את הפסוק. ותזרם כמו דבר, כצא תאמר לו. זאת אומרת שכל אחד ואחד מישראל ישליך את פסליו ויהיה מאוס בעיניו כשם שהנידה מאוסה. זאת אומרת, זה ראיה שזה דומה לנידה. שהפסוק אומר, יבוא יום שהיהודים, צערנו הרב, היו עובדי עבודה זרה בזמנו, בזמן הנביאים, שאדם יזרוק את הדברים האלה כמו שאישה, אדם לא נוגע באישה נידה. דרך אגב, עד היום הפלשים הדתיים שלהם, אישה נידה יש לה חדר לבד. אני לא שואלת עם בעלה באותו חדר. קצת מהחדר, כך שמעתי, שיש להם חדר לבד, בית הנידות, זה לא שייך. זה מה שאומר מתאמה, אז זה מתאמה במסע. מה זה נקרא מסע? הסברתי לכם. שאם האדם מוזיז, זה נקרא מסע. הוא אדם יש לו לא נוגע בזה, יש לנו 10 קרים, ולמעלה נמצא העבודה זרה, זה גם מתאמה. מה נדע מתאמה במסע? כמו ש... אז באמת, אז מה הוא אומר? תזרם כמו דבר, דבר, הכוונה נדע. זאת אומרת, תזרם, אתם תזרקו את הדברים שלהם, פסלים, שיהיה בעיניכם, כשם שהנדע מאוסל בעלה. אז הוא אומר, זה ראיה לפסל צא החוצה, והגרשו אותו, זה המשך הפסוק. אז זאת אומרת שמשווה אותו, את העבודה זרה, לדבר. מה נדע מתאמה במסע? כן? אף עבודה זרה מתאמה במסע. כמובן שכל הדברים האלה זה מדי רבנן, כמובן. זאת אומרת, חכמים רצו להרחיק את היהודים מהעבודה זרה. שקט, שקצנו ותעב, תתעבנו כחרב. לכן אמרו שהעבודה זרה זה מיסור דרבנן. ככה אני מבין, זה לא דאורייתא, זה לא מדאורייתא, זה תלמידי רבנן. שום דבעילי מתנה בעדיי ומיניי שמרחיצים את התמילה. שואל כרשי, מה נכנס כאן הדברים האלה? מה זה שייך? מלא יש דין של לרחוץ את המילה, מדברים על הדבר הזה. כן, אז להביא את זה גם כן לדברים שהם דומים לו, כן, בעבודה זרה. עכשיו, הגמרא אומרת, נתן, למדנו במסכת עבודה, כן, בעבודה זרה, מי שהייתה ביתו סמוך לעבודה זרה, כלומר שאחד מקירות ביתו משמש גם קיר של בית עבודה זרה, ונפל אותו הכותל, אסור לבעל הבית לחזור ולבנותו. למה? שעל ידי שאתה בונה אותו, אז ממילא אתה גם בונה גם לעבודה זרה. אז עכשיו ככה, אני יש לי שכן, ויש לו שם צ'רץ', שזה עבודה זרה לפי הרמב״ם. ויש קיר אחד. הקיר הזה יתקלקל, אסור לי לבנות, שאתה בונה, אתה גם מסייע לעבודה זרה, שאלה אם גם כן קיר. זה שהגמרא אומרת. כיצד יעשה? זאת אומרת, אם אתה רוצה לבנות את ביתו, כונס את תוך החלק שלו של 400, ואתה אתה בונה את כולו השאר, זאת אומרת, יש לך חיצה כזאת. תיכנס, הכותל הזה, הנה, בוא, נגיד זה הכותל שהיה. וזה כאן, יש צ'רץ', וכאן אני. אז עשו לי לבנות אותו, למה שאני עוזר לעבודה זרה? אלא תיכנס לפה, תיקח כמה מטרים, תפסיד. וזה, שאני קראתי, שיום אחד קברו נוצריה אחת בבית הקברות של יהודים. קברו בבית הקברות של יהודים, הלכו היהודים, ואמרו, צריכים להוציא אותה. הלכו המנובלים, המשפחה של הנוצריה, הלכו לבית משפט העליון, אז יקרה העליון, אלא התחתון. הלכו שם לבית המשפט, מה פתאום מוציאים אותה מהקבר שלה? זה לא כבוד שלנו וזה. אמרו על בית משפט, כן, אתם לא יכולים להוציא, אין לכם רשות. באו להרב עובדיה, מה לעשות? מסכנים, מסכנים. אמרו שאת כל הקברות מסביב תוציאו. אסור שיהיו ליד הגויה הזאת. אתם יודעים כמה עולה קבר בארץ? הרבה כסף. מסכנים הללו. אמר, תרחיקו 400, 2 מטר. 2 מטר, זאת אומרת, לפחות 2 קברות מכל צד. 2, 4, 6, 8 קברות תפנו, אולי אפילו יותר. תפנו אותם משם, ואז 400, כך הוא אמר, אז תשאירו את המתים שלכם, תפנו אותם. אתם תפנו. אם לא מרשים, איזה ממשלה ארורה הזאת. למה? זה מטמא במסע, זה גרוע, זה מטמא גויה, נוצריה. מה יש להם בבית הקברות היהודים? מתעקשים דווקא, דווקא. עכשיו היה גם כן הרבה בצבא. הצבא הוציא צו, אמר, אנחנו בודקים, לא רואים, לא אכפת לנו. יש הרבה חיילים רוסים, הם גויים. לצערנו הרב שבאו עלייה מרוסיה, יש אומרים חסיים גויים לפי הדין, יש אומרים שליש גויים. אבל אף אחד לא חולק ששליש הם גויים. עכשיו כשהם מתים בצבא, הצבא אומר, אנחנו לא עושים אפליות. נהיה בלגן גדול. יש הרבה מסכנים, הורים שהבנים שלהם היו בישיבות, וזה המתנחלים. והם אומרים, מה אתם תקברו את האנשים האלה בבית הקברות שלנו? שימו אותם לבד. אני לא יודע מה עשה, מה עשו בסוף, אבל זה בעיה גדולה הייתה. אתם קוראים עבודה זרה. אז כל מי שעובד עבודה זרה, כל מי שהוא מתמם, תומעה רצוצה, כך כתב הרב עובדיה, תקראו את התשובה שלו. אמר להם שאם לא מרשים איתם בית המשפט החילוני הזה, אז אתם תוציאו את המתים שלכם ולא תהיו קבורים ליד תומעה רצוצה. תומעה רצוצה, זאת אומרת של הגויה הזאת.
גם בוושינגטון יש בקרוב זה, החיילים נפטרו.
כן, 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 אחר כך בסוף השיעור, רבי יונתן, בסוף השיעור, אנחנו ממשיכים ללמוד עכשיו. כן, רק דרך אגב הבאתי את הסיפור הזה, אבל לא להרבה זמן. כן, היה הכותל שלו ושל עבודה זרה, אז מה עושה? זהו. אז ממילא, באופן שנבנה הכותל בשותפות על מקום של שניהם, והיה חציו של ישראל וחציו של גויים, נידון מחצה על מחצה, זאת אומרת מקום הכותל של חציו של ישראל וחציו של גוי עבודה זר. וכשכונס הישראל 400 כדי לבנות את הכותל החדש, הוא מונה חצי ממקום הכותל בתוך 400. עכשיו אומרים, איך אתה סופר את זה? אז אומר, נגיד זה הכותל שהיה, נגיד זה הכותל, נכון? אז עכשיו הכותל נפל, אתה באמת צריך ללכת, לא לבנות כאן. לקחת ותבנה. אבל מאיפה תבנה? אומר, מחצי הדרך. ונגיד שאז היה הכותלים שלהם רחבים, לא יודע אם הייתם בעיר העתיקה, עד היום יש שם בתים ישנים, כל כותל הוא רחב. אז ממילא אתה לוקח מחצי שלך, תספור 400. אז לא יהיה לך הרבה, יהיה לך עוד עמה אחת חוץ מהכותל. אתה מוציא, אתה אומר, מהמקום שחצי שלך, תמשיך הלאה. זה מה שהוא אומר את הגמרא. כן. אז אם זה היה שלהם, נדון כמחצה על מחצה, כן. עכשיו הגמרא אומרת, היה הכותל שנפל שלו ושל עבודה זרה, נדון מחצה על מחצה. זאת אומרת, אתה לוקח ולוקח, ומשם אתה בונה. ועצה ואפריו מתמאים כשרת. הכותל הזה שנפל, שזה היה שותף עם עבודה זרה, עם, כמו שעם מרמולה כשמת עשו, ואדם שנגע בו צריך ללכת ממקווה, זה, כמובן זה היה בזמנם, שעשו לך להיכנס בית המקדש ולאכול, לאכול קודשים, הכל, אז גם העצים והאפר של הכותל הזה, גם כן הם מתמאים, שנאמר, זאת אומרת שכתוב, שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כחרם הוא. זאת אומרת, לשקץ את העבודה זרה, והיינו שיהיה כשרץ. שקץ תשקצנו, תעשה אותו כמו שרץ. דרך אגב, הגויים, היהודים היו קוראים מי שלקח אישה גויה, לקח שקצה. פעם שאלתי אשכנזי אחד, מה זה שקצה? הוא אומר, זה מה תורה כתוב, שקץ תשקצנו. זאת אומרת, הוא לקח דבר תמה, שקץ, שקץ הוא לקח. לכן הגויים, היהודים, האירופים, כל מי שלוקח אישה גויה, אומרים לקח שקצה, שקצה, זאת אומרת, גויה טמאה, טומאה. אני אגיד לך, אני הכרתי יהודי לא דתי בארץ, בכלל, בכלל לא דתי, לא שומר שבת, לא כלום, לא כלום. אבל את הגויים הוא שנה, הוא שקצה, לגויים טמאים. ואם הבן שלו, הבת שלו ירצו לקחת גויה, היה שוחט אותם, היה מעדיף, לא היה שומר שבת, לא שומר שבת, אבל זה הכניסו ליהודים באירופה עד כאן. היה פעם עשו סרט מטוביה, טוביה, טוביה החולב, שהיה לו חלב. אז עשו שאת הכל הוא סקה, היה דתי, לא דתי, אחד לקחה זה, לקחה, ואת הכל הוא שתה. אבל כשהבת שלו רצה לקחת גוי, אמר בשום פנים, זה סרט אמיתי, כך היה החיים באירופה. הכל היו מבטרים, טוב, הוא לא דתי, הוא כן דתי, לא חשוב יהודי. אבל לקחת גוי, לא, זה כבר לא, זה כבר לא. לכן קוראים להם שקץ, עבודה זרה זה שקץ. כן, אז זה מתמה, כל מה שיש שם, מתמה כמו שקץ. הרבי עקיבא אומר, כנידה, לא כמו שקץ, כנידה שכתוב, תזרם כמו דבה. זה תאמר לו, כלומר שכל אחד מעם ישראל משליך את פסלה ויהיה מאוס בעיניו כשם שאישה נידה. זאת אומרת, דין של נידה, כן. מה נידה מתאמה במסע? זאת אומרת, אם אדם נושא אותה, אפילו לא נוגע בה, נגיד היא יושבת על 10, זהו, ואדם ירים 10 קרים, יזים אותה, מתאמה אף עבודה זרה, מתאמה במסע. מעניין מה כתב על זה הרמב״ם, תפתח את הרמב״ם בדין הזה. כן. אמר הרמב״ם, תראה שם הרמב״ם מהלכות תומת מת, לא? אני מביא את זה למטה, מה תואר בנו, כן? שקט זה שקצנו. פרק י"ח מהלכות, כן, משכב ומושב. פרק ח' או פרק ח', אני חושב, משכב ומושב. פרק ח' מהלכות משכב ומושב. כן, אני רואה מה פסק הרמב״ם. אמר הרמב״ם, כן, מה שדנו שם לנידה להחמיר בתומת עבודה זרה, ולא דנו להקל כמו שבקשים לשרת, עכשיו הגמרא אומרת, למה דווקא החמירו עליו, שאפילו מתמא במסע, למה כל כך? כל כך החמירו, עשו אותו כמו אישה נידה, למה לא כמו שרת? אומר לשון תזרם, כן, דאמר קרא, אגבי עבודה זר משמעותו, נברינו מנח כזר, זאת אומרת, תסלקו את העבודה זרה כמו זר, תתנקר אליו, תתנגד לו, וצא תאמר לו לעבודה זרה, להחמיר בו ולא להקל, ניכנס אל תאמר לו, כנס, אל תאמר לו עכשיו. ואמר רבה, בתומת מסע, מה שדיברנו בתומת מסע, דכולי על מעלה פליגי דמתאמה, זאת אומרת, כולם מודים, כולם מודים שעבודה זה מתאמה במסע. דעה התקה שנידע, שהרי, כתובת, משווה אותו לדבה, נכון? כתובת דבה, דבה, כבר נדע. כי פליגי מחלוקתם הוא באבן מסמה, באבן מונחת על גבי כלים. באופן שיושב עליה מזיז את הכלים. נגיד אבן גדולה מאוד, אבן גדולה מאוד מאוד שיושבת על כלים. זה נקרא אבן מסמה. וישבה עליה נידה או מישהו, האם זה מטמא מה שתחתיה או לא? הוא לא הוזיז. אבן כבד. אז זה נקרא תומת מסמה. רבי עקיבא סבר שהוא מטמאה כנידה. זאת אומרת כמו הנידה. אז ממילא מה נידה מטמאה באבן מסמה? אם הנידה ישבה על אבן מסמה, מטמאת את הכלים שתחת האבן. זאת אומרת, זה אבן ענק, להגיד ששוקל חמש טון. אף אחד, זה לא משנה את המצב. אישה ישבה עליה ויש כלים, זה מטמא אותם. זה הנקודה. רבנן סברי כשרץ, שקט שקצנו, הרי שהוגשה עבודה זהה לשרץ, מה שרץ לא מטמא באבן מסמע. אם יש שרץ, נגיד על האבן הכבדה הזאת, לא נהיה טמא מה שתחתה, אבל נדע, כן נהיה טמא. עבודה זהה לא מטמא האבן שתחתה. ורבי עקיבא, הגמרא אומרת שמשווה אותם לנידה, למה הלכתה התקש לשרץ, אז למה יש לנו פסוק גם שרץ, אנחנו שקץ, שקצנו, תעב, תתעבי, אז התורה אמרה שהעבודה זרה שרץ, שקץ, שקצנו, תעשה אותו כמו שקץ, כמו שרץ. למה התורה ישבה אותו, את העבודה זרה, כשם התורה מדברת שמה שמצאו, בפרשת, מה שאתה מצאת מהם, ויעשה את שם באש, ותיקח מהם, וזה שקץ, שקצנו, אני חושב בעיקב זה, שקץ שקצנו ותעב תעבנו כחרם הוא. זאת אומרת, למה התורה השוותה אותו לשרת? זו השאלה. אם אתה מחמיר לרב כל כך. רבי עקיבא, למה הלכתה של שרת? זאת אומרת, הגמרא, למה השווה את זה? לעניין שם שזהו. זאת אומרת, שהם אינם מטמאים לא במסע ולא במסמע, רק כמגד שזה משמשע. מה זה משמשע? למשל, יש להם לעבודה זרה שופר כזה עושים, שתוקעים לפניה. אז הוא אומר, הוא כמו שרץ. אבל העבודה זרה יותר חמורה, שמטמא אפילו באבן מסמת. זאת אומרת, כבדה כזאת גדולה שלא מזיזה שום דבר. עלה עליה, מטמא אותו. אז אם שמת למה לעבודה זרה, מה? מה אומר הרמב״ם על זה?
לא מצאתי את הרמב״ם. איפה היא פרק שמיני מלכות תמי משקל ומשל?
כן, הנה, נקרא לך את זה.
איזה הלכה?
נראה לעבודה זרה, שמטמא כן דה. כאן היא תסתכל.
לא מצאתי את זה פה.
צריך להבין את המגדלת, אני.
הלכה דלד. הנה, גימל. פרק שישי מלכות שעה עבד התמות, הלכה בית.
כן. נקרא לכם תקל. מה, איך, מה פסק רבי עקיבא? רבנן, מה הכתב של נידה? רבנן שאומרים שזה דומה לשרץ ולא לנידה, למה התורה הקישה אותם גם לנידה? כן.
כן, עבודה זרה עצמה, מטמאה אדם וכלים במגע וכלי חרס באוויר, ואינה מטמאה במסע כשרץ, שנאמר שקץ תשק אצלנו. ושיעורה כזית.
אז הוא פסק, שזה כמו זה, אבל זה מדי רבנן, לא לפני זה אומר שזה מדי רבנן. לא.
ולא תהיה זאת שאינה מן התורה חמורה מן המת, אבל אם אתה הצורה פחותה מכזית, הרי זה תורה. זה מדי רבנן, לפני זה הוא אומר, תמאת עבודה זרה מדברי סופרים.
תמאת עבודה זרה מדברי סופרים.
ויש לה רמז מן התורה, הסירו את אלוהי הנחי אשר בתוככם והתארו והחליפו.
כן, משמע שהם צריכים להתאר אחרי שנגעו בעבודה זרה. נראה למען חיטה אלה, נראה לעניין מסע, זאת אומרת, כשם שנדע מטמאה, כן. אומרת הגמרא, כן, משם משע. רבנה, למה נחיתה את קשת נידה? למה התורה הקישה אותה על מיניהם? אתה אומר שלא מתאמה באבן מסמה, נכון? אז למה אם נידה? הגמרא, למסע, שם שהנידה מתאמה את נוסע, כך עבודה זרה מתאמה את נוסע, מי שמרים אותה זה אותו דין, כן. זאת אומרת ששני הדברים האלה לומדים. ולא כשהרחמנה לנבלה, למה התורה כתבה שהעבודה זרה דומה לנבלה? אז ממילא מטמאה במסע ולא מטמאה באבן מסמע. זה לפי דעת חכמים. ולא צריכים ללמוד דין טומאה עבודה זרה מנידה ושרץ. משנת הגמרא היא נכינה, באמת התורה הייתה יכולה, אכן כן הוא, שאם הלימוד מנידה היה רק שמטמאה במסע, היה ניתן ללמוד מעבודה זרה מנבלה. כיוון שלשיטת חכמים כן הוקשה לכבוד, לעבודה זרה שאת מנידה על כוכך, שאין ללמוד מנידה רק לעניין טומאה, אלא מה נידה אינה לאיברים, כשם שאישה נידה אם נפל עבר מן הנידה, מטמא באוהל ובמסע מדין עבר מן החי, אך אינו מטמא באבן מסמע מדין נידה. זאת אומרת שאם יצא עבר, נפל לבי, היה פעם מין מחלה, גרדדה קוראים לה, גרדדה. יש מין מחלה שנופלים האיברים. הגמרא קורא מוקה שכין. אז אם נפל את העבר, אז אין לו דין של נידה. זה הגמרא אומרת שלכן, כן, ולכן הגמרא לא מטמאה לאיברים. אינה חינם באמת, אלא שללימוד נוסף. מה נידה אינה לאיברים? זאת אומרת, הוא לא מטמא, כן, מדבר חי, אף עבודה זרה אינה מטעמה לאיברים. עבודה זרה, זאת אומרת, עשויה חתיכות חתיכות שהתפרקה, אז חתיכה אחת לא מטעמה באיברים. ואלא דבאר, רב חמה בר גוריא, שעבודה זרה ישנה לאיברים או אינה לאיברים, תפשוט למאחת, תפשוט שבאים את זה, אם העבודה זרה נשבר ליד והרגל, לא מטעמה באיברים, כמו בנידה. אומרת הגמרא, מה? דלרבנן, אינם לאיברים, תגיד, אז תלמד למה אתה יש לך ספקות. תגילה, יש לך דבר מפורש. כן, רב חמה בר גוריא, אליבא דרבי עקיבא באלה. באמת, לפי דעת רבנן, נכתוב דבר כמו נידה, אז לא מטעמה באיברים. אבל רבי עקיבא, שלא לומד את זה מנידה, עליו השאלה. טוב, בעזרת השם, מחר אנחנו ממשיכים.